ציוני בגלל שאני חושב שהקדוש ברוך הוא ציוני, הוא מחזיק שירתו לציון. אני באמת חושב שמעבר לזה שהקדוש ברוך הוא מדבר איתי דרך תורה ומצוות, לשמור שבת, בקשרות, עלי תפילין, בציצית, תרגיל מעבירות, טהרת המשפחה, חמץ בפסח, לא לחרוש בשור וחמור יחדיו, לא להעליב את החבר, בן אדם לחברו, להיות נחמד, לבקר חולים, לגמור מתים, לעשות הרבה דברים של פעולות, של עשה ולא תעשה, בן אדם למקום, בן אדם לחברו. הקדוש ברוך הוא גם מדבר איתי דרך המהלכה של סדרי הטבע וההיסטוריה. הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם הטבע דרך המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, כמו שבעצם כל ספר חובת הלבבות בנוי על חובת הבחינה, שהאדם כל שאר הבחינה בנוי על ההתבוננות שלנו, שהאדם בונה במבט הנכון שלו על העולם, הוא מגלה בתוכו את הקדוש ברוך הוא, הוא מגלה בתוכו את הסימנים, הוא מגלה בתוכו מהלכים, בתוך חוקיות מופלאה לחוכמת הבורא יתברך. אומר רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי, יש גם התגלות השם דרך ההיסטוריה, כי פקד השם את עמו. הקדוש ברוך הוא בוחר עם, מוביל דרכו את העולם לתיקון, עם זו יצרתי לתהילתי, ספר לו השם בחרבנו מכל העמים שמנו לתורתו, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, שאלה הדברים שתדבר לבני ישראל, זה הקדמה למתן תורה. כל עניינה של התורה זה להוציא מן הכוח אל הפועל לקדושתם של ישראל, ובמהלך ההיסטוריה, 2,000 שנות היסטוריה, או 6,000 שנות ההיסטוריה, אומר לנו המדרש, 2,000 שנות תור, 2,000 שנות תורה, 2,000 שנות משיח. התורה ניתנת לעם ישראל כדי שיוביל את העולם לתיקון. לתיקון עולם במלכות שדי, לתיקון של גג יזאב יקב וזמן אמר עם גיל בת, לתוך הרבותיו לעיתים, יביא שלום עולמי, יביא קדושה, יביא קיבת אלוקים. העם הזה עם מיוחד. והנה אנחנו נמצאים ב-150 או 200 שנה מופלאות של ההיסטוריה של העם היהודי, שלא היו כמותם, לא היו כמותם, מאז בוא הקדוש ברוך הוא שמיים וארץ. תקופה מופלאה. שלא יאמר עוד חי השם אשר העלה אתכם מארץ מצרים, מארצות קבציו, כי אם חי השם אשר העלה אתכם מארצות מארץ צפון. כמובן, הגאולת ישראל הנוכחית יהיה פלא פלאות, עוד יותר גדול מיציאת מצרים. וזה יהיה בדרכי הטבע, וזה יהיה בדרכים שהן מוסרות והכלכלות. ובתוך כל זה הקדוש ברוך הוא מחזיר את העם שלו לציון, ואנחנו נאבקים פה. נאבקים בחוץ, כמו שהיה הלילה מול השוונדליקים פה מימין, ונאבקים גם בפנים על איך תראה המדינה היהודית שלו, הרבה מאבקים. ומתוך כל המאבקים האלה הולכת ונבנית ומתפתחת מציאות אדירה של עם ישראל בארץ ישראל, הולך, מוסיף והולך בתורה, בעירת שמיים ובסורת, ועם כל זה גם גורע והולך כל מיני דברים כאלה שצריכים להתברר. זה המהלך שבתוכו אנחנו נמצאים. אל תוך הדבר הזה, הציבור שאליו אני מדבר עכשיו, ותכף אני מתכלל אותו, נמצא בתוך דילמה אמיתית, ואני ארצה היום להחריף את הדילמה. הדילמה הזאת שעליה אנחנו נדבר מעכשיו בתצורות שונות, נקראת היחס לחילונים, או היחס לחילון בחברה הישראלית. עכשיו אני אסביר למה זאת שאלת השאלות שלנו, השאלה שלנו, בסדר? וממנה עליה הכל בנוי. אם נברר אותה כמו שצריך, אם נדייק את עצמנו ונבין מה אנחנו רוצים, מה המשנה התורנית שלנו, לפני שאנחנו שואלים איך להתנהג, מה תפיסת העולם, מה הרעיון שעומד, אז אנחנו נוכל להטבול פה דרך קודם כל לעצמנו כפרטים, לבית שאנחנו נבנה, כל אחד מאיתנו, לחברה הציונית דתית, ואני חושב שורה גדולה מפרטית. כל מה שאנחנו מתרשלים על תפקיד המיוחד שלנו, יש לנו תפקיד מאוד מיוחד בתור מדינת ישראל, כל מה שאנחנו מתרשלים על תפקיד הזה, אנחנו חוטאים להשם לישראל לתורתו, ואנחנו גם באמת משנים מכינים מאוד כבדים. האם סיפרתי לכם פה פעם את סיפור הכנסת הספר תורה במחילת עצמו?
כן, כן.
בסדר. אני התחלתי מהמדרשה משם. ושאני רוצה לומר שהסיפור הזה הוא מבחינתי סיפור שיש בו איזה קו פרשת המים. כי אם אתה בסוף הכנסת ספר תורה במקום תורני, נותן את הספר תורה לקצין צבא חילוני, שהוא חילוני בהגדרה ומכבד אותו, ובעצם בשאלה הזאת קצת עומדת כל החברה שלנו. מי אנחנו? מי אנחנו? היום ילד שגדל או בת שגדלה במוסדות הציונות הדתית. בסדר? בבתי ספר יסודי, ואגב באולפנות ובישיבות. מה מושא ההערצה שלו? מה מושא ההערצה שלו? האם הבן אדם מעריץ את התורה? אפשרות אחת. אפשרות שנייה, מעריץ קציני צבא? אפשרות שלישית, מעריץ את מסי. איפה אנחנו נמצאים? כי השאלה הזאת של המשמש שבתוכו אנחנו חיים, והוא לופת אותנו מכל מקום, היא קשורה בעצם לשאלת הדתיים והחילונים. כלומר, בתוכנו, עוד לפני השאלה המעשית, איך אנחנו בונים את זה נכון בתוכנו? אני רק מזכיר לכולם, אם לא קשה, שאם אפשר רק להתאמץ, רק בשיעור שלי, לא להיות עם סמארטפונים בפנים, ולסמס, ולשלוח וואטסאפים, זה מאוד מפריע לי. בסדר? מאוד מפריע לי. זה מה שמציא אותי בריכוז. סליחה. השאלה הזאת, למה היא שאלת מיליון הדולר? כי השאלה הזאת היא השאלה שמה אנחנו מותקפים מכל הכיוונים. תכף אני אבודד את ההתקפה הזאת בסיפור אחד. אבל החילוניים אומרים לנו שאנחנו לא באמת איתם. והחרדים אומרים לנו שאנחנו לא באמת דתיים. ומה אנחנו? או שאנחנו איזה כלאיים, אדרוגינוס, קוי, טומטום, לא יודע מה אנחנו. גם בן גם בת, גם בהמה גם חיה. בצור, כלאיים, חמה לי פעם חבר, זו הגדרה יותר טובה. אנחנו, הציונות הדתית, אנחנו מגדלים ברווזים. אמרתי לו, ברווזים? הוא אומר, כן, ברווז הוא קצת הולך, קצת רץ, קצת אף, קצת סוחל, ושום דבר הוא לא עושה את
זה. זה מה שאתה יודע לומר.
כן? אנחנו קצת דתיים, קצת לאומיים, קצת באקדמיה, קצת בישיבת הסדר, קצת שומרים תורה ומצוות, קצת לא, שום דבר לא עושים את זה. ברור שבתפיסה כזאת שאנחנו תופסים את עצמנו, שום דבר לא יכול להיות. ושאתה תופס את עצמך כלא מה אתה כן, אתה אומר, אני לא חילוני ואני לא חרדי. זה מה אתה לא הבנתי, מה אתה כן? אני הפשרה ביניהם. מה פתאום? מה פתאום? מה אתה דתיוני? מה פתאום? אבל אם ככה אתה תופס את עצמך, מה הפלא שאתה יכול להיות גם בישיבה תיכונית וגם בדיסקוטק? מה הפלא? אני גם קצת כזה וגם קצת כזה, אני קילה. לפני יותר מ-110 שנים, ניתן לכם קצת רקע היסטורי. פעם, מה החזיק את האנשים שגרו בארץ ישראל לפני שהציונות התחילה? היו פה יהודים בחברון, היו פה יהודים בצפת, בטבריה ובירושלים, מבט עלי הקודש. ממה הם התפרנסו? אז אם הם היו ספרדים, הם התפרנסו לי לעבוד. אבל אם הם היו אשכנזים, כמו שהיה בהרבה מהמקומות, ממה הם התפרנסו? אז הייתה, מה? מצויה? הייתה תפיסה כזאת. אנשי ארץ הקודש מייצגים אותנו במקום הקדושה. ואנחנו הקהל, בחוץ לארץ, צריך להחזיק את הנציגים שלנו בארץ. הפולנים החזיקו את הפולנים. ההונגרים החזיקו את ההונגרים. הליטאים החזיקו, אז היה כל מיני כוללים, כולל פוילים, כולל הונגריה, כולל זה, וכל הכוללים האלה. היה להם כספים שנקראו כספי חנוכה. יהודים היו תורמים לכוללים, והיו מחזיקים את היהודים בארץ ישראל. איך קראו לכספי החנוכה, איך עשו את המצדקה? איך עשו את המצדקה? שנקרא קופת רבי מאיר בעל הנס. בסדר? וכל אישה קבועה קבוע לתקופה, וביום שישי כשהייתה מדליקה נרות, הייתה נותנת כסף, אם היא הייתה עניה, הייתה נותנת 10 אגורות, אם היא הייתה עשירה, הייתה נותנת 2 שקל, הייתה מיליון, הייתה שמה 5. אבל כשזה הכסף מכל הגלויות, אתה עושה בוכתה. והבוכתה הזאת, אתה יכול להחזיק את היישוב בארץ ישראל. מה מחזיקים? מחזיקים דברים עוד חשובים. מחזיקים לומדי תורה. מחזיקים אנשים שהולכים לכותל המערבי, בית מקדש לא מתפלל, מחזיקים יתומים, מחזיקים אלמנות, חוסר כלה, אביונים, קופות המחוי, מחזיקים כל מה שיהודים דתיים צריכים, בתי כנסיות, בתי מדרשות, מאור, שמן למאור. הכל. טוב, התחילה הציונות. היה יהודי בסם בשם אוסישקין, היה חילוני. והוא היה אחראי על הקרן הקיימת לישראל. מה תפקיד הקרן הקיימת לישראל? תפקיד הקרן הקיימת לישראל זה לרכוש אדמות של ארץ ישראל, להוציא אותם מהגויים, לקנות אותם, ולהביא אותם לבעלות יהודית. למשל, עמק ישראל, למשל, עמק בית שאן, למשל, אזור המרכז. יש הרבה מקומות, צריכים לגלות. רגע, עכשיו אני שואל שאלה. זה מצווה?
כן.
הוא סישקין שהוא חילוני, הוא מתכוון לעשות מצווה?
לא.
אז למה הוא קונה את ארץ ישראל? אז לא ניצוץ. מה אצלו? כי הוא ציוני. מה גם על ציוני? הוא לאומי. נכון? הוא לאומי חילוני. לקנות את ארץ ישראל, היהודי הדתי תופס את זה כמצווה. הלאומי החילוני אומר, זה חלק מהלאום שלי. אני חוזר לקרקע שלי, לארץ שלי, אז אני חוזר לפה. זה הארץ שלי. למה זה הארץ שלי? כי אני קשור לתנך. זה לא, בגדול בתנך, לא רובים, לא מחייב אותי, לא לתורה. מה אני קדול? ההיסטוריה היהודית, יופי. וסישקין הזה שלו רעיון. הוא אומר, אני אעשה עוד קופה. חוץ מקופת רבי מאיר בעל הנס. אני אעשה קופה של הקרן הקיימת. קופת קק"ל, יחלק אותה בכל הבתים בגלות. ואנשים יתרמו לקק"ל. אני אאסוף את הכסף פעם בחצי שנה על השפיכים שלי. יהיה לי פורצה של כסף, מה אני אעשה איתה? יקנה קרקעות, מעולה. עכשיו, אוסישקין רוצה לחדור גם לבתים, לא רק של ציונים חילונים, שהם אין להם בדקת הרבה. רוצה לחדור גם לבתים חרדים, גם לבתים יהודים מאמינים. את מי הוא מגייס לטובתו? שיחתום לו על מכתב, שיחיד לאנשים להניץ קופת הקרקע לתוך הבתים. את הרב קוק. צויין, הרב קוק מתלהם. הוא כותב מכתב על השימוש, על ירושת יהודים, שמצוות יישוב ארץ ישראל, מוכרים עליו שטר או לא אפילו בשבת, באמירה לנוכרי אפשר לעשות עסקאות בשבת, אמר לי פעם חבר שהוא עשה עסקה בדרישה של מים של ברוב המוסלמי. הם הביאו גוי שיחתום בשבת, כי פחדו שהלמוד לא אחלה. השתמשו בפרדות, כן, יש דברים כאלה. אתה רואה שזה מצווה, יש להם ראשונים מזה מצווה רבה. הראיה שהרבה דברים לא איתנו לחייל שבת, באמירה לגוי בשבות. למצלם, קיבוץ קניין חקול בארץ ישראל, איתנו, זה מצווה גדולה. הרב קוק חוטף, פרח חוטף פשקבין מהרבה מיגור, האם רעמת? מהרבה מסירסק, אני זוכר, לא יודע איך אומרים את זה, אפילו אשכנזים, לא יודע איך אומרים את זה. זה שם ארוך כזה. ועוד איזה אחד הרבה הגדולים. אומר לו, תגידי, מה אתה עושה? איך אתה... שני דברים. א', אתה גוזל את העניים, ככה הם אומרים. אתה גוזל את העניים. מי יתיר לך להכניס את הקופה הזאת על חשבון כספים של אנשים אחרים, ויש להם חזקה, ויש להם זה, דנים איתו בהלכה. חוץ מזה הם אומרים לו, מה, אתה משתף פעולה עם הקרן הקיימת? מה, אתה לא יודע שבאדמות הקרן הקיימת אנשים שהקימו יישובים חרדים שרן בפרנסיה? אתה לא יודע שהם עובדים בסלון בשבת? מה, אתה לא יודע שיש שמיטה, הם עובדים מסורי דאורייתא, לא על ידי נוחי ולא על ידי אף אחד, הם חורשים בשבת? מה, אתה לא יודע שהמטבחים של קבוצת כנרת ודגניה הם טריפה גמורה? איך אתה נותן לזה יד? קושיה טובה? מה אתם אומרים? קושיה טובה או לא? מה אתה רב קור, כותב להם מכתב ארוך, החרדים תוקפים אותו שהוא חילוני. אז כשהוא מדבר עם החרדים, החילונים אומרים לו, אתה לא באמת ציוני. בקיצור, מה שהתגרחו על הרב קור, זה הדילמה שאנחנו נעמוד בה כל החיים. כי עד שאתה לא תגדיר מה אתה כן, אתה כל היום תהיה בהתגוננות. מי אתם? מה זה נקרא להיות ציוני דתי? איך זה מסתדר? אם אתה ציוני, אתה שותף לחילוני, אתה לא דתי. אם אתה דתי, איך אתה שותף לאנשים שהם פושעים? איך הם מתלבשים? איך הם מדברים? מה הם עושים בשבת? אין תנת המשפחה? איך אתה חי איתם? זה הקושייה הזאת. וכל זמן שהקושייה הזאת בתוכנו לא תתברר בעומק ולהסביר לעצמנו מי אנחנו. אנחנו כל היום או נסחב אחרי הפופיק של עצמנו או בתירוצים כאלה ואחרים שאנחנו לא נדע מה עושים איתם. אתם מבינים את הבעיה? כן, חיים אותם?
כן,
בסדר. אז אנחנו מתחילים. אנחנו לא נגיע להכל היום. אני אסביר לכם, הדף הזה, או שאתם תצלמו אותו כל פעם מחדש, או שתשמרו אותו. אנחנו נצא ממנו עכשיו ברצף של כמה שיעורים. אחד אחרי השני, ללמוד ממנו ונוסיף כל פעם דפים אחרים, כי יש פה הרבה סוגיות מאוד יסודיות, איך אתם תראו למה. הקדמה שנייה, הסיפור. כידוע שהרב קוק חי באירופה עד שנת תרס"ח 1908, אז הוא היה בן 43, והוא עלה לארץ ישראל. בארץ ישראל הוא חי עוד 32 שנה ונפטר. לא, לא יכול להיות. לא יכול להיות. 20 ו... לא, 75 הוא נפטר.
26.
הוא היה בן 20. למה? 1965 הוא נולד. אבל כמה הוא היה
ב-1908?
43. 43, אמרתי נכון. ומי 43 עד 65 כמה עוד יש?
32.
32.
הוא נפטר בגיל 75, לא?
69
הוא אמר. 69 הוא נפטר. כן, יכול להיות. טוב, אז זה מסתדר. 69 זה מסתדר. בסדר. בקיצור, אנחנו רוצים להתקיע. הרב קוק עולה לארץ ישראל. לפני כן הוא היה תלמיד חכם, הוא היה גם רב של איזשהו מקום בחוץ לארץ, בגימה. והוא, טוב, יום אחד הוא נוסע ברכבת. נוסע ברכבת, עולה לרכבת יהודי בשם רבי יעקב בן דוד זלנסקי, קוראים לו הרדבז. לא הרדבז שכתוב בתשובות שהיה הרב של מצרים, הרדבז, רבי דוד בן זמרה, אלא רבי יעקב בן דוד זלנסקי, אשכנזי. והוא עולה לרכבת, היה תלמיד חכם והיה מבוגר מהרב קוק, אני לא יודע בכמה, אבל בטח יותר מ-15-20 שנה. הוא עולה לרכבת, אתם יודעים, פעם רכבת ברוסיה הייתה, היו נוסעים לאט, כלומר הרכבת הייתה קיטור, זה היה 40 כמה, 50 כמה שהיית יכול לנסוע ברוסיה ימים. והוא עולה לרכבת, ואיפה שהוא חונה כרטיס לקרון, הוא רואה איזה אבריך יושב עם גמרא קטנה, שזה היה הסמל המסחרי של הרב קוק עד סוף ימיו, ויושב על הרצפה. טוב, הוא נכנס, יושב בקרון, אחרי כמה זמן שנוסעים. הוא פונה לאברך הזה שאותו מה הוא לומד, הוא לא מה הוא לומד, צריך לדבר איתו בלימוד, לדבר איתו בלימוד, הוא מדבר איתו בלימוד, לדבר איתו בלימוד, כמה שעות. והרדבז הזה קולט שלפניו יושב איזה אברך, צעיר, אבל יודע את כל השס. הרב קוק, היה תקופות לא יודעים כל החיים, שהיה לומד 60 דף בעיון ביום. בסדר? 60 דף בעיון ביום. אם אתה בשבעה ימים גומר את השס בשנה, אז ב-60 דף אתה גומר את השס תוך פחות מחודשיים. עובד. בעיון. השיטה זה פשוט. בסדר? ושולט. באיזשהו שלב הרדבז שואל אותו, תגיד לי, אבל למה אתה יושב על הרצפה? אז הוא אומר, אני חושש לשעת מז. אולי הכיסאות בצלו לפשתי יחד, אני לא יודע, של גויים פה. ואני יושב עליהם, אני מתחמם. והנה אני אמצא לו בפשתי יחד. לא רק מי שעושה את הכילה, אז הוא גם שנראה מהכילה, הוא לא כן. אני יושב. שם כנראה, בלשון שלי, לרדבט כבר נפלה על עסת. כולל שיש פה איזה אוצר מיוחד, אומר, וואלה, כאילו, דקדקן. אנשים חושבים שהרב קוק היה קומונר בסניף רמת עמידר. הוא היה תלמיד חכם של וולוז'ין, גדולי חשוב את עמידי החכמים שצרכו בוולוז'ין. ענק, ענק, מי ישואל. והרדבה הזו, הוא קורא את הדקדקנות שלו, בקיצור, מתחיל לשוט איתו בשעס, תענוג של נסיעה, ואז מגיעה גולת הכותל. הרדבה הוא היה גאון בירושלים. אני גם מרד לירושלמי בארץ ישראל, היה גאון בירושלמי, קיטה ירושלמי ישר והפוך, זה היה הדבר שלו. והוא מתחיל לדבר עם הרב קוק בירושלמי, כאילו, לא יודע, סוגיה, לא יודע מה, התחיל לדבר איתו בירושלמי, והוא התחיל לדבר בירושלמי, אז הוא אמר לו בירושלמי, לדבר איתו בירושלמי, מסיע אותו ממקום למקום, הרב קוק נוסע איתו. שתים בכל השעס ככה כמה ימים, כנראה מהנסיעה הזאת, הרדבז יוצא מעריץ של הרב קוק. חותם שם וכנראה בזה מכתב, פעם מישהו הראה לי את זה. מצאתי אברך יקר, מיוחד, בעל מידות רומיות, טקטיקן, כשמיים, הרמב"ם יודע את כל התורה כולה. הרמב"ם כולו יודע את כל התורה כולה. פעם הרמב"ם הוא אמר לו מישהו, אני רואה ששבילי דה השס, סליחה, שבילי דה תורת הנסתר, כתבי הארי, הרב בקי בהם כמו שבילי ביפו, כי הרב היה הרב של יפו, גר ביפו, יפו לא הייתה גדולה. והרב קוק החביר. אז הוא אמר לך, זה מישהו, אוי ואבוי, אם הייתי יודע את כתבי הארי, כמו שאני מכיר את יפו, לא הייתי יודע כלום, אני לא מכיר את יפו. אז הוא מספר שהרב קוק פעם היה לו איזה אורח, שפצרנו לו בלילה מאוחר, הרב קוק ליווה אותו, והם דיברו משהו בהלכה, והם אנחנו קטנו למין השמאלה ובובו. אז האורח הגיע לכולם, אמר לו, אני רואה, אני פה, איפה אני צריך ללכת תל אביב? מכיר, אני יכול, הרב יכול לחזור. והאורח הלך הרב קוק, מסתובב, והוא לא ידע איפה. לא הכיר את הסביבה, זה השכונה שלו. הסתובב, הסתובב, הסתובב. חיפש את הבית שלו, לא יודע איך עוזרים. הוא אמר לי איזה ילד אחד. אמר לו, סתק ילד, אתה יודע מאיפה הוא גר הרב של יפו? הוא לא בטח, מה אני אראה לך? לקח את הרב קוק הביתה, אמר לו, תודה רבה פה, אני אסתדר, הילד הלך ונכנס הביתה. אבל הוא היה כל כך פרוש, יש לה סיפורים, שזה לא יאומן, כאילו איפה העולם שלו היה. פעם הגיע לה וזה אני אחד, שהיה כמו מטבע של חצי שקל שהוא גדול, והיה מטבע כנראה כמו 10 שקלים, הוא היה קטן. אז זה אני אחד מעלה, הוא אומר לו צדקה. אז הרב הוא קוצים מהכיס זכור אין מטבעות, לקח את הגדול, נתן לו. הוא ראשי פנה וקרקים, הוא אומר, מה זה עכשיו הוא נותן? הרב הוא קורא לו, אבל אתה תלך את המטבע הגדול. הוא לא הכיר צורת מטבע. הוא לא ידע את הערך של הכסף, לא עניין אותו, הוא לא חי שם. הוא לא היה תורה ועבודה. באיזשהו שלב, אשתו באה לאחראים על הישיבה, אומרת להם, למה אנחנו לא מקבלים מסכורת, אנחנו לא אומרים מה לחירה. אז הם מחמירים, ואנחנו שואלים לה, מסכורת כל פעם. אז מה קרה, מה מתברר? ביום שהוא קיבל את המסכורת, הוא פיזר את כולה לעניין, שהוא פיזר צדקה. באו לנו, שהוא פיזר את כל המסכורת. מאז, הרבנית אמרה לה, מזכירים של הישיבה, המשכורת עוברת אליי, שלא יתעסק בזה. ובאמת מאז הוא לא קיבל את המשכורת. הוא לא קיבל, הוא לא יודע. הוא לא יודע, הוא לא שם. קצת מזכירים, אין הדבר הזה סיפורים על הרעובדיה, שפעם הוא נפל מסולם, כי אם סיפור הרעובדיה נפל מסולם, כאילו זה לא שמצא מסולם, או שהוא עיין. אז כאילו זה משהו כאילו שאתה, אתה לא חי בעולם בכלל. צריך להביא מי זה הרב קוק. והרגבז קולט אותו, אומר, בונה, מה זה הדבר הזה? מה זה ההררים האלה? מה זה העוצמה, הפאר הזה? מה זה התורה הזאת? רק אספר לכם, אתם יודעים ששמעתם על הרב שלום יוסף אלישי, המדיושים, שמעתם עליו? לא על הדור של הציבור הליטאי לפני 10 שנים. לפני הרב חיים קניאבסקי, לפני הרב שטיינמן, הרב אליושי. מי היה מסדר חובה בגידי שלו? מה שאתם יודעים? למה? כי הרב אליושי היה גדול המקובלים בירושלים. קראו לו בעל הלשם. מה? הרב שלמה אליושי, בעל הלשם. והוא היה לומד עם הרב קוק, מעריץ אותו. הרב קוק היה. כל תורת הנסתר. והמגלה, הנסתר, המידות, ההרגה הציבורית, רק לראות צדקותה בספרייה, מה היהודי הזה הספיק לכתוב בעצמו, לפני מאה שנה, כמה ספרים בהלכה, כמה תשובות, ספרים באמונה, מחשבות, פנקסים, אגרות, הנגות, זה לא יאומן, זה פשוט לא יאומן, זה לא מהעולם הזה. והרגבז מריץ אותו, פתאום הרגבז עולה לארץ ישראל. ובתף רי שעים גיבת, אין פתאום האיגרת. והוא מזדעזע. הרב הוא, שהוא הריץ אותו מהבקנת בליטה, הופך להיות פה הפושטק של השכונה. איזה שמועות מגיעות עליו. הרב הזה מתיר לעבוד בשמיטה, מתיר המכירה, הרב הזה נועם באוניברסיטה, הרב הזה קופת הקקל, הרב הזה מקרב את החילוניים, הרב הזה, יש לו איזה ענבות מוזרות כאלה של אהבת ישראל, שאפילו פושעים, שכולם מתרחקים מהם, הוא מתקרב אליהם, מה זה הדבר הזה? כאילו, בואו אני אומר את זה לפתח, אבל אני שואל לבותח, הוא לא אמר את זה, הוא לא תקבל בכל דבר. ומדעי הרב הוא כניע רפורמי. מה זה הדבר הזה? מה הוא מקים פה? מה נהיה פה? הוא כותב לו מכתב. על מה הוא כותב לו מכתב? הוא כותב לו מכתב בהלכה על איך אתה מעיז להתיר את היתר המחילה. בסדר? איך אתה מעיז להתיר את היתר המחילה? והרב קוק באיגרת תקנה, עונה לו. קודם כל הוא עונה לו שני דפים או שלושה דפים הלכתיים. מסביר לו שזה לא תקנה שלו, מסביר לו את היסוד הלכתיים, הוא בא לו להיות יותר מחמיר מהתקנה עצמה, והתקנה עצמה שיש מחילת קרקעות מותר גם לעבוד בעבודות דאורייתא, אני לא אומר שבעבודות דאורייתא, אני אומר דרבנן. התקדמו לתקנה שלי, כבר הפעילו את התקנה הזאת בארץ ישראל, השדה חמד, רבי יצחק מקובנה אישר אותה, מאור הגולה וכולי, דורות שלפני אישרו אותה, זה לא המצאה שלי. כזה רב, מה אני כותב ככה? מה אתם רואים של הרב קוק? מה אתם הרב קוק? הרב עובד שאנחנו מביא את כל השתלשלות יותר המחירה לדורותיה מרגע שהתחילה, ומראה שזה לא התחיל בדור שלנו. כיום, היום המאבק בין אוכלי שמיטה למאדרין, לא אוכלי שמיטה למאדרין, זה כאילו על הזה, כאילו, מי שאוכל שמיטה למאדרין, כמובן זה מי שמסתבר על יותר המחירה, מי שלא, אז הוא אוכל, לא משנה. וזה נהיה מאבק בין הציונים החרדים. אבל אז זה היה מאבק לחיים ולמוות. עכשיו, למה הרב קוק אומר לו שהוא מתיר את היתר המכירה? הסברה של הרב הייתה שהיא לא מתיר את היתר המכירה. מה יקרה? יהודים לא יעבדו. מי שיתפוס בשנים האלה את קו העבודה יהיה הערבים. ואז המשקים היהודים יתמוטטו, כל היישוב יתמוטט, לא יהיה חקלאות, לא תהיה עבודה, אנשים יעזבו את הארץ, כל מי שצומח פה, הכל יתמוטט. אז שאלת החקלאות הייתה חיים ומוות, כל העולם היהודי בארץ ישראל גם היה, בוודאי במרחבים גדולים, היה חקלאות, אנשים התפרנסו מחקלאות, קיבוצים, מושבים, אנשים פרטיים, רפתות, גידולי קרקע, נשירים, היה עבודה, תבואה, ואם לא תתיר את אלה המחירה הזאת, זה ויכוח על האומה. טוב, זה תשובות של הרב קוק התכתבויות. אבל לא בשביל זה את זה לך האיגרת, כי בתוך האיגרת הוא שואל או מתיח ברב קוק כל מיני דברים, והרב קוק, ושם מותקפת השיטה, תפיסת העולם, הרעיון, שאותו, ממנו התחלנו את השינוי. ואני רוצה כאן להדגיש כמה דגשים, אנחנו לא נספיק הרבה, לפחות הקטע הראשון, כי אני רוצה שתכחו לרב אברג'ל, לפחות הקטע הראשון, זה מבחינת, ואולי נקרא את זה ביחד, ואני אדגיש את הדגשים שלנו, בסדר? לכבוד ידידי ברב רחמי, הרב הגאון האמיתי, תאר הדור, הוא קורא לו, חבר אתם מאוד. מורנו הרב רבי יעקב דוד רדבז שליטה. טוב, כיוון שאמרתי לכם שהאיגרת לא מתחילה מאיפה שהתחלתי אותה, אז אנחנו באמצע. ואני תמה מאוד, אומר הרב קוק לרדבז, על הדרת גאונו, שכתב שבימי נעוריי למד ממני מוסר ומידות, בירת שמיים, תוכלי את הסיפור מהרכבת? זה זה. הרדבז אומר לו, למדתי לך מוסר, מידות, בירת שמיים, אתה היית שמש כזאת, גדול כזה שהסתכלנו עליך, ועכשיו תראו מה הוא כותב לו, כולל דברים מאוד חריפים, מאוד חריפים, שאני ארצה להשליך אותם אלינו היום, בסדר? אינני יודע מה מצב לי מעולם ללמוד ממני, אבל אם את דבתו יכבטני, בימי נעוריי, ללמוד ממני איזה דבר טוב, כשהייתי בחוץ לארץ, איך יעלה על דעתו שכעת, כאשר זיקני השם יתברך מסתובב בקדושת ארץ הקודש, יגער כוחי חלילה. ועליתי לארץ הקודש. זה מעלה גדולה. אספר לכם סיפור שסיפר לי הרב דוד ג'יאני, היה אחד החוקרים דוד סודות סודת יום העצמאות ביחד. הוא סיפר בשם הרב אריאל אדרי, סיפור מופלא על הבמה חיים, משהו ביומן כסיפור. הוא אומר, היה יהודי אחד, שעלה עם הבבא סאלי מהכפר של הבבא סאלי לארץ ישראל. הוא אומר, אבל לעלות אז ממרוקו לארץ ישראל לא היה כמו היום, מטוס 4 שעות ואתה בארץ ישראל. זה היה נסיעה באוניות, זה היה 8 חודשים. כי היית מחליף ממקום למקום, לא היה קשרים בין מרוקו לארץ ישראל, שאמר סאלי עלה זה המצאת מחליף, לנסוע למקום אחר, שם, 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 שאתה לסורף כל הזה, ואז יכול לבוא לארץ ישראל. אבל אתה ממש, אז עכשיו בן אדם ליבת הבבא סאלי. אמר, יש לי 8 חודשים עם הבבא סאלי. מה הייתם שואלים עכשיו בשביל 8 חודשים עם הבבא סאלי? באותו תא באונייה, מה הייתם שואלים? מיליונים. הבבא סאלי, 8 חודשים באונייה, ביחס.
אני אחלום אותו כל הכיוון. נשמע מנהלות עם דלת תורה. הוא אומר, הבבא סאלי, אמר לו, עולים לאונייה הראשונה, הבבא סאלי אומר לו, מעכשיו לא מדבר. 8 חודשים, הבבא סאלי שתוק. יש מערכות ברד ואות הקודש על קדושת הדומיה של ארץ ישראל. איך מתכוננים לארץ ישראל? איך מתכוננים לארץ ישראל? רבי זירא התחלם שישכח כל תלמודו מבבל כשהוא עולה לארץ ישראל. תורה חדשה. הבבא סאלי 8 חודשים לא מוציא הגה מהפה. מתכונן לארץ ישראל. לך דומיה תהילה. ארץ ישראל, מעלה אחרת, עולם אחר. ארמונים של מלך, בתים של מלך, פה ההתנהגות היא אחרת. הוא אומר, נוסעים, 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 נוסעים. פתאום הלילה רואים את האורות של הכרמל. פתאום הרב בלילה הם היו על הסיפור, אמר הסאלי נעמד, כולם דרוכים. בקשר יראו לו, אני שפעת זה נעמד, אומר להם, רבותיי, אנחנו נכנסים לפלטין של מלך. אינו דומה התנהגות בעיר להתנהגות בפלטין של מלך. חוזר עוד פעם. אנחנו נכנסים לפלטין של מלך. אינו דומה התנהגות בחוץ להתנהגות בפלטין של מלך. ספר שאותו יהודי אמר, ההתעוררות של תשובה שהייתה באותו זמן באונייה, קשה לתאר את זה. אנשים פתאום הוא יריך דרך השתיקה שלו, הוא הרים אותם לארץ ישראל. זה פרטים של מלך. מה נראה לך? אתה יודע מה? אתה יודע איך אתה נמצא? התרגלנו, אה? נולדנו פה. התרגלנו, נולדנו עם כפית של זהב בפה. אבל בסאלי, היה צריך לנסוע 8 חודשים כדי להגיע לפה לנתיבות. אתם 5 דקות לנתיבות. אבל איפה הוא היה? איפה הראש שלו? איפה הלב שלו? איפה התשוקות שלו? ממילא אחר כך מה המעשים שלו? איפה הוא חי? זה ארץ ישראל. איפה ארץ ישראל נמצאת אצלך? הברנה והרי אדמת קודש של בריאה. איפה זה נמצא אצלך? אומר לו הרב קוק, מה אני לא, כאילו, מה אתה חושב? אם למדת ממני מוסר אז שהייתי מחוץ לארץ, מה עכשיו יקרה כוחי כשאני עולה לארץ ישראל? הרי שבעתיים אני הייתי אמור להתרומם. טוב, עכשיו יש קושיות, בוא נראה. לא תקשיבו, אני אומר לכם במשפט דבר או משפט קשה, אני הולך לשאול אתכם שאלה. בסדר? סגרו בפנים. ולמה לא ידון אותי לקו זכות שדרכיי ומעשיי הינם לא לכבודי חלילה ולא לשום פנייה זרה שבעולם כי אם מה חשד הרדבז את הרב קוק? ומה הוא חשד?
לא, השתבש.
מה קרה לכבודו? תסבירו לי.
השתבש.
מה השתבש?
מתיר חילונות.
מתיר חילונות! למה? ולמה אתה עושה את זה? לא, סתם אתה עושה את זה, לא יכול להיות. למה אתה עושה את זה? כבוד, כבוד. נהיית מתחנף לחילונים. הגעת לארץ ישראל, התחילה ציונות חילונים, אז הם עוד לא היו ארון. אבל אתה רואה, יש פה מגמה. התחלת מתחנף אליהם, שעשו את הרב הראשי לארץ ישראל. יש לך נגיון? בעצם, אני ככה אני חושב. מה עובד מאחורי הקושיה? תגיד לי הרב קוק, אתה לא רואה שאף אחד מהעולם הדתי לא מצטרף אליך? אתה לא רואה שאתה מונן? אז אם זה ככה, יש שתי אפשרויות. או שאתה הולך נגד כל העולם, ואני לא מבין למה, או שאני מבין למה. כנראה, שחררו אותך בכסף, יש לך נגיעות, אתה מקבל כבוד עבור זה, אז אני יכול להבין, כמו שחזל, התורה אמרה, השוחד יעבר אליך, אני אצלם דברי צדיקים. יש כל מיני שוחד. יש שוחד של נשים, חלילה הרחוק. יש שוחד של כספים, חלילה הרחוק. אז מה זאת אומרת, אתה נגוע בשוחד של כבוד.
שם שלי. אומר לו הרב קוק, אני חוזר למשפט, רק זה מזעזע. למה לא ידון אותי לקו זכות, שדבר ומעשה אליי לא לכבודי חלילה, ולא לשום פנייה זרה שבעולם, וצריך כל בחור שיושב פה מישיבת שדרות, בשיעור שלנו, לשאול את עצמו, האם כשהוא מדבר על אהבת ישראל, ואהבת החילוניים, זה מתחיל אצלו מעומק משנת הרב קוק, מהסגולה, תכף נראה מאיפה, בעולמות פנימיים של הכרת נשמתה ומעלתם של ישראל, ואף על פי שחטא ישראל הוא, או שפשוט אנחנו מגדלים ציבור של חנפנים, חנפנים לרוח השליחות. למה אנחנו אוהבים חילוניים? כי אנחנו חילוניים. כי זה נוח לנו. כי אנחנו לא יכולים להתמודד עם זה. כי זה חלק מהעולם שלנו. כי מה תגיד? לא נעים לך, אתה מותקף? אספר לכם סיפורון קטן. שירתי בגולני. שנה ורבע הייתי במסגרת שירות הגבוהות. ובאיזשהו שלב פעם הכירו את הנשקים, זה היה לקראת סוף השירות, והיה לי לא נעים, כי כאילו כולם מדברים על איפה ממשיכים, חלק הולכים לפיקוד, חלק הולכים לרובעים, חלק הולכים לסייע, אני הולך לישיבה, הרגשתי לא נעים לכם, הייתי חבר שלהם ברגע בנפש. ואז זה עלה, אמרו לי, למה הוא בא איתך? אמרתי להם, אני סיימתי, אני מסיים, אמרו לי, מה מסיים? אני אתביע את זה 15 חודשים, הסברתי להם מה זה מסלול שירות ההסדר, מה זה שירות ההסדר. קצת הסברתי להם את הברית החיים, ואני חוזר לישיבה, ואני מחויב לעוד 4 שנים בישיבה. ומאוד הייתי לחוץ, אמרו לי, למה מוקסם, מה אתה עושה את הצבא, אם היינו יכולים, היינו באים איתך, יאללה, בוא נברח מפה כולם, וזה כאילו. אמרו לי, לא, אנחנו לא כועסים עליך בכלל, נהפוך הוא, אתה שירת את העשית, אנחנו רק שונאים את הפינגווינים. גם את הפינגווינים, אלה עם השחור לבן, אז אמרתי, הרגשתי בלב. אני בסדר. קיבלתי חותמת עם החבר'ה החילוניים, אני בסדר. איזה כיף שאני לא התחלתי, לא נגיד לכם בפנים, הצלחתי להתחלף להם. כמה, אישרו אותי. אחרי כמה חודשים שחלתי לישיבה, השיחה הזאת הייתה לי בראש. ואמרתי לעצמי, אסף, למה הוא איזה אפס? מה זה? הרי מה נאמר שם? אתה הצלת את עצמך כאילו בלשם לך ששונאים את הפינגווינים, נכון? איך לא הגנת על כבודם של הפינגווינים? למה לא אמרת להם שמעל הלימוד תורה? אני בכלל לא משתמט. אני לא משתמט. אני הולך ללמוד תורה. אני הולך לעזור לעם ישראל, בדרכים אחרות. תדעו לכם אתם אנשים מיובשים. צריכים להרביץ תורה בישראל. צריכים להקים ישיבות. צריכים להחזיר בתשובה. צריכים לתת שיעורים. אני משתמט, אני... אז מה הם לא רואים בזה? אני רואה בזה. זה לא מעניין אותי מה הם רואים. שאלה היא לא עליה. עליי, עליי. למה אני, כשאני מאמין בערך הזה, אני לא יכול לחיות אותו? למה אני צריך להרגיש שאני צריך לקבל מהם אישור? אני כן שירתתי, לא שירתתי. מי הם בכלל? סליחה על הביטוי. הם הרוב. ואני צריך לחיות איתם. אני לא צריך להיות תלוי בהם. האם אנחנו גדלים כל הזמן באיזה תלות פנימית כזאת? שאנחנו לא מתחילים להשתחרר ממנה, כי יש צד שאנחנו באמת חנפנים. כי השאלה ששאל הרדב"ד את הרב קוק צה להדהד פה בבית מדרש של כל אחד באוזניים. האם אתה מאמין אותי? מה השאלה איך אתה מסביר את זה? שלב שתיים. נניח שאתה לא צריך להסביר את זה. אתה מאמין במה שאתה עושה? אתה מאמין את זה באמת? יכול להיות שאם אתה לא מאמין בזה באמת, תראה תגיד את 3 שנים, כי אתה מתבטל מתורה. אבל אם אתה מאמין באמת שהתורה פועלת באומה, פעולה אדירה, והאומה הזאת לא תתכונן בארץ ישראל אולי שיהיו לה אדני קודש יציבים בדמות תלמידי חכמים ולומדי תורה, זה יהיה המדינה 52 בדגל האמריקאי. מה עשינו בזה? למה באנו לפה? מה היהדות אם לא לומדי התורה בישראל, מחזיקי התורה בישראל, מקיימי התורה בישראל, תלמודי התורה בישראל, אם לא הצניעות, זה הטהרה, אז מה זה היהדות? אתה מאמין בזה? עכשיו מה אתה יכול להגיד בזה עוד שלב? אל תעמוד בעמדה נפשית שאתה מתנצל, שאתה מתחנף. אולי באמת הקושייה של הרדב"ז היא קושייה עצומה. האם דרכו של הרב קוק לא עלולה לגדל ציבור של חנפנים? שכל הם צריכים להתנצל בפני הידות השולטות. בפני השמאלנים, בפני יפי הנפש, בפני המשכילים, בפני שרב, כל מיני שרב. אתה מאמין במה שאתה עושה? אתה יודע מה אתה עושה? אתה מבין את התפקיד שלך? אתה יודע כמה אתה קריטי בחברה במדינת ישראל? אז מה? מה העמדה המתנצלת? בוא נמשיך, יש לנו שתי דקות. נסיים את הפרוט.
לא צריך להסביר להם
את
זה.
נכון, לא צריך להסביר. לא, לא, בתוכך. למה אתה, אני שאלתי את עצמי, לא מה אני צריך להגיד להם? למה אני הרגשתי, טוב, הם לא אוהבים את הפינגווינים, אני בסדר. מה, מה? אתה בסדר בגלל שהם אומרים שאתה בסדר או אתה בסדר כי אתה בסדר? אתה מבין את השאלה? תחיה טוב עם עצמך. תאמין במה שאתה עושה. רגע, עכשיו אני צריך, אם אתה תאמין במה שאתה מאמין, הכל הגמגומים שלך מתחילים כי אתה לא בטוח בעצמך. כי אתה לא רציני.
אולי לא רוצה סתם
לריב איתם. לא, אין הכי נעמיד, זה עוד שאלה, אני לא צריך סתם לריב איתם. אז עוד שואל לך בן אדם, שאלה. אתה יכול לומר לו מה אתה חי, מה אתה חושב, אתה יודע מי אתה? אתה להסביר לו בבהירות את הערך של מה שאתה עושה.
אני אראה שזה מגיע לסתם איזה ויכוח טיפשי.
עכשיו זה לא הנושא, עוד פעם אני חוזר, אל תכניס אותי, אני לא עכשיו מתחיל לדון בסיטואציות בצבא, זה לא הנושא שלי. אני מדבר כרגע על העמדה הנפשית שלנו פנימה, כלפי הרפורמה המשפטית, בסדר? כלפי הגיוס, כלפי שעת ההתיישבות בישע, כלפי ישיבות ההסדר של אותו תורה, אלה דברים. מרוב שאנחנו עסוקים כל היום בשאלה מה נגיד לחילוניים, אנחנו לא בונים את עצמנו, אנחנו עסוקים ביחצנות, מה נגיד להוא ומה נגיד להוא. עזוב מה תגיד, מה אתה מאמין? אחרי שאתה מאמין יהיה לך מה להגיד. שאל את עצמך פנימה מי אתה, זו השאלה הראשונה שאמרתי לכם. האם אני עסוק כל היום להגיד לחילוניים אני גם ציוני ולחרדים אני גם דתי, או שאני עסוק לשאול מי אני, מה האמת שלי? מה החיים שלי? מה האידיאל שמוליך אותי? לאן אני נושא את פניי? מה תפקידי במדינת ישראל? ובעם ישראל בכלל? ואיך אני צריך לראות לאור הדבר הזה?
אז יש הבדל להיות יפי נפש נגיד לחרדי?
לא. מה פתאום?
אז איך כאן כאילו מולו, מה אתה אומר לו, איך אני מאמין שלי? לפי החרדי?
לי, נראה לי שזה מה שאמרתי פה חצי שנה. עכשיו, בכל תחילת השיעור הייתה שהקדוש ברוך הוא ציוני. מה אני אומר להם? שום בעיה בכלל. מה השאלה? השאלה מה הוא אומר לי? מה השאלה? לא הבנתי. אתה אומר לי, עכשיו אנחנו, אבל הציבור שלנו לא נראה מספיק טוב, עוד שאלה. עכשיו זה קודם כל השאלה היא, האם המחלוקת היא באמונות ודעות שלי הרבה מעלה? האם השאלה היא על המציאות באמת הקשיות שלנו? קשה. תהליכים של בנייה, אבל הנה חינם. באותו דבר.
אם אני מבטא שאני צודק, אם אני חושב שאני צודק, חושבתי שאני לא יודע להסביר
את זה. לא, סולם. יותר טוב שתחשוב שאתה צודק, אתה לא יודע להסביר. מה שאתה יודע להסביר, אתה לא חושב שאתה צודק. זה הרבה יותר חשוב. הרבה יותר חשוב השאלה מה אנחנו, מאשר השאלה מה אנחנו אומרים. מפת כבודו של הרב הבנג'ר, אני עוצר כאן. אני חושב שהוא עבר.